טוב, שלום לכולם, אנחנו בפסקה י"ג. זה פסקה מאוד מאוד קשה, אני חושב, עליונה, מאוד עמוקה. הרצון הכללי של הרוחניות הכללית שבאומה, יש לו מידתו. ולמעלה ממנה הוא הרצון של התוכן האלוהי לפי השגתה וחייה הפנימיים והחיצוניים. יש פה איזה הם כזה, נכון? יש פה איזה רעש כזה? זה נראה לי... יכול להיות שזה מהערוץ. אולי צריך להגיד להם. אולי פתוח אצלו שם המיקרופון או משהו. לא יודע אם הוא מקשיב. אם הוא מקשיב אז הוא יפסיק. הוא לוחץ על רקורד וזה מרץ. טוב, הרצון הכללי, עוד פעם, של ה... רוחניות הכללית שבאומה יש לו מידתו ולמעלה ממנה הוא הרצון של התוכן האלוהי לפי השגתה וחייה הפנימיים והחיצוניים. כל זמן שהתוכן הרוחני של האומה הוא מלא וגדול, מתגדל ממילא במידה יותר עליונה האור של התוכן האלוהי שבהשגתה, והמבוקש של מציאותה מצויר בה בגוונים בהירים, ולמעלה מזה מתגלה בגוונים בהירים המבוקש של כל ההוויה כולה, שזהו רז דעת עליון. מישהו עד כאן הבין משהו שירים את היד? יפה. הבנת, כן, אנחנו... מה? אז הבנת. אז נחזור עוד פעם. הרצון הכללי של הרוחניות הכללית שבאומה, יש לו מידתו. מה זה הרוחניות הכללית שבאומה? זה נשמת האומה. והרצון הכללי שמופיע באומה, מופיע אולי באומה בפועל, זה יותר מדויק, יש לו מידתו. מה זה מידתו? זה לא נשמת האומה. בואו נדבר על האומה בפועל. מה האומה רוצה? על מה היא חולמת? למה היא שואפת? מה היא רואה, במה היא רואה את תכליתה, את כיוונה, מגמתה? אז יש לו מידתו. מה זה מידתו? יש פה אפשרות לגדול, אפשרות לקטון, יש פה הופעה גבולית. זה הרצון הכללי של הרוחניות הכללית שבאומה, באומה בפועל, ממש. ולמעלה ממנה הוא הרצון של התוכן האלוהי לפי השגתה וחייה הפנימיים והחיצוניים. מה הכוונה? למעלה ממנה, ממנה של מה? של הרוחניות הכללית שבאומה, הוא הרצון של התוכן האלוהי. לפי השגתה וחייה הפנימיים והחיצוניים. כלומר, למעלה מהרצון של האומה, מה שהיא רואה את מגמתה, מה שהיא רוצה מחייה, מה שהיא רוצה להופיע, לקדם, למעלה מזה יש את ה... רצון של התוכן האלוהי, שהוא לא בעל מידה, הוא אינסופי. עכשיו, לפי השגתה וחייה הפנימיים והחיצוניים, למעלה ממנה היא מבינה מה הרצון של התוכן האלוהי. כלומר, לאן העולם צועד, לאן העולמים כולם צועדים, מה תכליתם, מה עניינם, עד כמה היא משיגה את זה, זה תלוי בחיי הפנימיים והחיצוניים. חיי הפנימיים זה מצב המוסרי שלה, עם שורה בנבואה, התפילה של האומה, כל עבודת השם איך שהיא מופיעה, הרצון הכללי, אתה מחזיר אותנו למשפט הראשון. אז עוד שנייה אחת. נכון. הרצון הכללי של הרוחניות הכללית שבאומה. הרצון הכללי... זה מה האומה רוצה מעצמה. ניתן לך דוגמה כדי שזה יהיה מוחש יותר, שיהיה בבחינת רד אלינו אווירון, קח אותנו למרום. נגיד, היום הרבה ראשי ממשלות מדברים על כלכלה וביטחון, נכון? זה עיקר המצע בבחירות. וזה מוכר טוב. זה מאוד מעניין אנשים, שני התחומים האלה. אפשר לומר שזה הרצון הכללי של האומה במצבה הנוכחי בצורה המונית. יש יחידים שמשיגים יותר מזה, לא יחידים, יש רבים שמשיגים יותר מזה. שהאומה היא רוצה בית מקדש למשל, זה רצון של האומה, לשוב אל עבודת הקורבנות, לחדש את הנבואה, לשבת בארץ ישראל השלמה. זה נקרא רצון כללי של האומה. אז יש הרצון הכללי של הרוחניות הכללית שבאומה, מה אנחנו שואפים, מה אנחנו משתוקקים, מה אנחנו חפצים להופיע, מה היוותה נפשנו הכללית. זה האומה בפועל. אז יש לו מידתו. מה זה מידתו? הוא מופיע במידה מסוימת. זה הערה שהיא גדלה וקטנה על פי כלי הקיבול. במה נקבע כלי הקיבול? נקבע על פי המצב של האומה, המצב הפנימי, כמו שהתחלנו ללמוד, ולפי המצב החיצוני. מצב חיצוני אפשר לומר שזה ישיבה בארץ ישראל, והאם יש לנו פה גויים שגוזלים את נחלתנו, האם יש גויים שמתקיפים אותנו מסביב, מה המצב הכלכלי פה וכו'. זה נקרא חיי החיצוניים. חיי הפנימיים זה תודעת חייה, זה מדרגת השגתה, תפילתה, עבודתה, בסדר? מכל מקום, מה אנחנו משיגים ולמעלה ממנה, למעלה ממה? מן הרוחניות הכללית שמופיעה באומה, הוא הרצון של התוכן האלוהי, לפי השגתה וחייה הפנימיים והחיצוניים. כלומר, אנחנו משיגים את המבוקש האלוהי במציאות כולה, בהוויה, לאן ההיסטוריה מושכת, מה ריבונו של עולם חפץ מעולמו, לפי מדרגת רוחניותנו בתור אומה, לפי מדרגת רצוננו. אתן לכם משל, משל מפורסם, על השמש והירח. הירח הוא מצטמצם או מתרחב, ההערה שבו, בימים מסוימים מן החודש, נכון? תחילת החודש הוא מצומצם והוא הולך וגדל וגדל וגדל. אבל השמש, וגם אחרי זה הוא מתקטן באמצע החודש, מתחיל להתקטן. השמש היא תמיד מהירה. עד כמה אנחנו מוארים מאור השמש, שהוא בבחינת נשמתנו, שזה פה התוכן האלוהי, זה תלוי במצבנו המוסרי, מצבנו הרוחני. מה אנחנו משתוקקים בתור אומה, זה תלוי, זה יכול לגדול ולקטון, בגלות זה ממש קטן, כמו שתכף נראה בהמשך, וגם אבל התוכן האלוהי של המציאות, אנחנו, מה הרצון של התוכן האלוהי, גם הוא עלול אצלנו לתפיסה נמוכה או עליונה. אולי נקרא קצת בפנים וזה יובהר, אבל זה באמת פסקה קצת קשה להבין אותה, לפחות בהתחלה, אנחנו תכף נראה שזה יותר חלק. כל זמן שהתוכן הרוחני של האומה הוא מלא וגדול, מתגדל ממילא במידה יותר עליונה האור של התוכן האלוהי שבהשגתה, והמבוקש של מציאותה מצויר בה בגוונים בהירים. כלומר, כל הזמן שהתוכן של הרוחני של האומה הוא מלא וגדול, אנחנו עוסקים בתורה, יושבים בארץ ישראל, לומדים דברים פנימיים, יש לנו שאיפות גדולות, אנחנו עובדים עבודת התמיד בבית המקדש, קורבן התמיד וכו'. תוכן הרוחני של האומה הוא מלא וגדול, מתגדל ממילא במידה יותר עליונה האור של התוכן האלוהי שבהשגתה. כלומר, אנחנו מצליחים להבין יותר את הרצון האלוהי מהמציאות. הרצון האלוהי הוא אינסופי, מה שאמרתי. הרצון של האומה הוא סופי, הוא בעל מידה. ככל שאנחנו חיים את הרצון שלנו בצורה יותר שלמה, אנחנו מכירים את תפקידנו, את זהותנו, את ייעודנו, את היותנו לב באיברים, ממילא האור, אור האינסוף, הוא גדל בנו יותר. משל שנתתי לפני כמה שיעורים, משל צינור שזורמים בו מים. ככל שהצינור יותר רחב, הוא מאפשר מעבר גדול יותר של מים, נכון? עד כאן זה ברור? אנחנו שותים מהמוביל הארצי, לא יודע אם באזור הזה של הארץ, אבל נניח. אבל אם אני אחבר את המוביל הארצי לסלון שלך, אז די מהר, הבית שלך הוא יהיה כולו מים, נכון? אז אני לא מחבר את המוביל הארצי לבית שלך, אלא יש איזשהו מעבר ליישוב של מים, וביישוב יש מגדל מים, ואדם הוא פותח את הברז שלו ושואב לפי מה שהוא יכול, לפי כלי הקיבול שלו. עכשיו, אם כלי הקיבול הוא קטן, אם הצינור הוא דק, ממילא גם האור השופע בקרבו הוא מצטמצם. אם הצינור הוא רחב ועווה, אז התוכן השופע בו הוא גדול. ככל שאנחנו מבינים יותר את תכליתנו המדינית, הלאומית, בתור אומה, תפקידנו בעולם, אנחנו מבינים יותר, גם כן, ומשיגים את רצון השם בהוויה. האמת, שמצד האמת, זה בכלל לא שני דברים נבדלים, נפרדים. כי רצון האומה הישראלית הוא להופיע את רצון השם בארץ. רק יש ימי חולי כאלה, והדברים הם נפרדים. כמו שנתתי דוגמה בתחילת השיעור, שאדם יכול לומר שענייננו זה להקים מקלט מדיני בטוח בארץ. זה הבנה מסוימת, אבל היא מאוד לא שלמה. זה יש לנו תכלית הרבה יותר רחבה, הרבה יותר עליונה, היא שואפת למקומות הרבה יותר אינסופיים מאשר רק מקלט מדיני בארץ, או אולי באוגנדה אם זה לא מתאפשר. אתם מבינים? קצת אני מנסה להמחיש את הדברים, אבל זה באמת בשורש החיים פה מדובר. דברים מאוד עליונים. אם אנחנו מבינים יותר את תכליתנו, אנחנו מבינים יותר את התכלית של כל המציאות, את הרצון האלוהי של המציאות, את התוכן שהולך ומופיע בעולמים כולם. בסדר? אז אני עוד פעם חוזר לתחילת המשפט. כל זמן שהתוכן הרוחני של האומה הוא מלא וגדול, יש לנו בריאות רוחנית, חיה, מתגדל ממילא במידה יותר עליונה, האור של התוכן האלוהי שבהשגתה. אנחנו מבינים שריבונו שם הוא חפץ להיטיב לכל האנושות, לא רק לעם ישראל, ושהאידאלים האלוהים התפשטו על כל היש, ולא רק על האנושות, אלא על כל ההוויה כולה. אנחנו מבינים את התכלית שלנו בתוך הדבר הזה. זה מתאחד, כלי הקיבול והתוכן שזורם. והמבוקש של מציאותה מצויר בו בגוונים בהירים. אנחנו מבינים מה תפקידנו, מה ענייננו, מה אנחנו צריכים לפעול במציאות. יש פעמים שאנחנו לא מבינים כל כך מה זה עם ישראל. יש תקופות כאלה. זה השורש של כל הבעיות. ולמעלה מזה מתגלה בגוונים בהירים המבוקש של כל ההוויה כולה, שזהו רז דעת עליון. כלומר, אם התוכן של האומה הוא מלא וגדול, אז המבוקש של מציאותה הוא מצויר בה בגוונים בהירים. זאת אומרת, יש לנו השגות אמיתיות, עליונות. אנחנו מבינים את תפקידנו, את מהותנו, את אחדותנו, את הקישור של כולנו לנשמה אחת כללית, שהיא נשמת היש. ולמעלה מזה מתגלה בגוונים בהירים המבוקש של כל ההוויה כולה, שזהו רז דעת עליון. מה זה רז דעת עליון? המבוקש של כל ההוויה כולה. זה דבר פשוט, שאם אתה לא מבין מה הרצון הכללי של הרוחניות הכללית שבאומה, אם אתה לא מבין מה ריבונו שלם רוצה מהאומה, או מה האומה צריכה לרצות מעצמה, ומה שאיפותינו, אז זה דבר פשוט, שככל שפה זה נעלם, עוד יותר נעלם התוכן של ההוויה כולה, המבוקש של ההוויה כולה, מה ריבונו שלם פועל במציאות. יש ספרים כאלה מאוד מכלילים, מאוד כלליים נקרא לזה ככה, שהם תופסים את כל המציאות כאורגן אחד, כנשמת אל חי שמופיעה בהרבה איברים. ומסבירים את התכלית של כל המהלך האלוהי הזה. למשל, ספר דעת תבונות, למשל. או ספר אורות, אגב. ספר אורות עוסק בזה בלי סוף, כמו הפסקה הזאת, רק אני מנסה להדגים מספרים אחרים. אבל כשאנחנו תקועים בגלות, בעומק הקבר, והרימה והתולעה אוכלים בנו בכל פה, אנחנו בקושי זוכרים מי אנחנו ומה אנחנו. אנחנו מנסים לשרוד, מנסים למשוך זמן, אנחנו בקרבות בלימה, אנחנו מחכים שמשהו ישתנה במציאות, אנחנו עסוקים בפרנסה, בלהציל את הילד הזה שחטפו אותו הגויים. אז ממילא גם המבוקש האלוהי מכל ההוויה הוא מאוד מאוד רחוק מהשגתנו. אנחנו מאוד רחוקים מרזי העולם האלה. מאוד מאוד מטושטש אצלנו העולם העליון. זה הנושא עכשיו, אנחנו ניכנס לזה עכשיו. כשירדה האומה בגלות המרה, נחשכה נשמתה. מה זה נחשכה? הסתלקה ממנה ממש. נשאר בה איזה פירור של חיות דק, כמו החיות על עצם הלוז בקבר, שממנו עתיד להתחיות כל הגוף בתחיית המתים, נשאר בנו איזה ממש נעיר ודקי כזה של חיות אלוהית שמחיה אותנו בתור קהילות מרוסקות בגלות, נאכלות בכל פה, נרדפות, נודדות. נחשכה נשמתה, אנחנו, ואני אקניהם בלא עם, כתוב. הם יקניוני בלא אל, ואני אקניהם בלא עם. אין לנו בכלל מציאות של עם. אנחנו כל כך רחוקים מהלכות מלכים של הרמב"ם, או מספר הכוזרי, שהתרוממו ענקי עולם האלה, בתוך הגלות המר הזה, להשיג כאלה השגות לאומיות, וכלליות, ואלוהיות, יחידי יחידי יחידים שהצליחו להתרומם. אבל איפה האומה נמצאת? אז כשירדה האומה בגלות המרה, נחשכה נשמתה, והשגת מבוגשה הפנימי של מציאותה ומהווי חייה, נתקטנה. מה נתקטנה? היה צריך להיות פה אולי, מה אתם אומרים? איזה מילה? על מה אתם מבינים שבה המילה נתקטנה? כשירדה האומה בגלות המרה, נחשכה נשמתה, והשגת מבוקשה הפנימי של מציאותה ומהווי חייה, נתקטנה. מבוקשה הפנימי זה היה צריך להיות נתקטן. כשירדה האומה בגלות המרה, נחשכה נשמתה, והשגת מבוקשה הפנימי, שזה כבר זכר, של מציאותה ומהווי חייה, נתקטנה. ההשגה נתקטנה. בסדר? הנושא פה זה השגה. השגה שלנו כל כך התקטנה, אנחנו בכלל לא מבינים מה זה ישראל. אנחנו מבינים שצריך להניח תפילין, ולשמור כשרות ושבת ומזוזה. מה זה אומה שהיא מתקנת עולם המלכות שדי, שמאירה את אור השם אשר בארץ, אומה של נביאים, אומה שיש לה מקדש. אנחנו כל כך רחוקים מזה. אנחנו משתוקקים לימות המשיח, לימים שההשגה שלנו תגדל, תצא מהקטנות, שהצינור הזה שמזליף לנו מים עליונים, אור עליון, הוא קצת יתרחב, או יתרחב הרבה, כי כרגע אנחנו בקושי מצליחים להרוות משהו מצימוננו, אבל גם אין לנו יכולת ליותר מזה. זה כמו טפטפות בגינה. קשה לך לפרנס משפחה מטפטפות שבגינה. כן, מה אתה אומר?
אם הייתה תקופה שהיה נוסע על ידה, מה תחליטו
בעולם? מה המשמעות של להיות עם ישראל? פשיטה. וקיימה סייעה רבה שלמותה. כתוב בספר הזוהר על ימי שלמה, למשל, שזה הירח במילואו. זוכרים, משל שלי מתחילת השיעור על הירח. הירח הוא מאיר מאור הפנימיות, אבל הוא מואר כולו. והאומה הבינה מה תכליתה, מה מגמתה. כל הרעיון ששלמה התחתן עם כל כך הרבה נשים, 700 נשים, 300 פילגשים, הוא היה שהוא הבין שהוא עכשיו המשיח. שהוא קושר קשרים פוליטיים עם כל המלאכים, נשא את בנותיהם, ועכשיו זה הסוף, זהו, הגיעו ימות המשיח, ותיקון עולם במלכות שדה הגיע, ועכשיו אנחנו מרוממים את כל היש, ומפיצים את האור האלוהי על מרחב כל המציאות, כל האידיאלים האלוהיים מתפשטים דרכנו. הוא הבין את זה. בסופו של דבר התברר שזה לא, עדיין לא היו, עדיין לא הייתה קץ ההיסטוריה. אבל ככה הוא חשב. האומה הבינה את החיטה. שלמה הבין את עניינו. אתה יודע שכל יום אכלו על שולחנו 60 אלף איש. והיו לו 40 אלף עורבות סוסים. מבינים מה זה 40 אלף עורבות סוסים? ובכל עורבה, יש כאלה שמדייקים מדברי הימים, היו 4,000 סוסים. תעשו, הוא הבין מה התכלית של האומה הישראלית. אז הוא הרחיב והרחיב והרחיב. והוא עשה, הביא מצידון, מצידון עצים, לבנות את בית המקדש. וכל העמים שמעו על חוכמתו. ובאו ללמוד ממנו. מה אתה אומר? לא, לא נכנס כל כך לנושא של שלמה. הטרוניה על מה? על ה... בסדר. בסופו של דבר ריתו את לבבות. לא, לא, לא. הוא לא מחה בהם על הבמות שהם בנו. זה הפשט. ככה הגמרא אומרת. אבל, עזוב רק את הטרוניה. אני רק בשואל, אם היו ימים שהבנו את ענייננו בעולם, הבנו. כתוב, הישב שלמה על כיסא. אני לא זוכר בדיוק את הפסוק. אולי תביאו לי ספר מלכים רגע. קיצור, סופר שם שישב על כיסא המלכות. אז רשי שם אומר שהוא מושל. תודה רבה. כן, לא, כן. אתה לא יודע את רשי בעל פה על ספר מלכים? סתם, אני זוכר במקרה את רשי. אבל רק אני רוצה לדייק בפסוק. שזה מלאכים. הנה יש פה פסוק שהוא, יש פה פסוק כזה ש, אני אגיד לך, ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל, אבל זה לא הפסוק שחיפשתי. יש פה עוד פסוק על זה שהוא יושב על כיסא דוד אביו, איזה בסוף פה. הנה, זה בפרק ב', פסוק י' ב'. ושלמה ישב על כיסא דוד אביו, ותיקון מלכותו מאוד. אז רש"י שם אומר שהוא מלך על התחתונים ועל העליונים. הוא הבין את התכלית של עם ישראל. בסדר? הוא התנהל על פי סדרי הרוחניות הכללית, האלוהית, גם ברמה הלאומית. בסדר? אז אני ממשיך. כשירדה האומה בגלות המרה, נחשכה נשמתה והשגת מבוקשה הפנימי של מציאותה ומהווה חיה נתקטנה. אז אמרנו, השגת מבוקשה, ההשגה נתקטנה, לא משיגים מה התכלית שלנו. שורדים, עד שאינה מוצא כלל את נתיבותיה, אנחנו בבלגן, כמו ספינה תרופה קצת בים. מכל מקום יש בקרבה איזה השגה חלושה. כל זה אני מתכוון בתור השגה כללית. כללית. עד שאנשים אמרו לפעמים כאלה דברים מוזרים בגלות על התכלית של האומה הישראלית, שזה ממש הלם לקרוא את הדברים האלה. תלמידי חכמים לפעמים אמרו. השגת מבוקשה פנימי של מציאותם הבאיך היה נתקטנה השגה, עד שאינה מוצא כלל את נתיבותיה. מכל מקום יש בקרבה איזו השגה חלושה, של רשימת אורה, איזה מין רשימו דקיק כזה, שממנה זורח אור כהה, זה אור חלוש, לפי הערך, לצדיקים והחכמים דורשי השם בכל לבבם, גם במחשכים. מי אלה? נתתי דוגמה מקודם, הרמב"ם. רבי יהודה הלוי. הם התרממו במחשכים הושבני כמתי עולם. זה תלמודה של בבל. ככה התלמוד הבבלי כותב על עצמו. וכי ישב בחושך השם אור לי. זה מה שיש. זה השגה שמציגים קצת מתכלית של האומה. אבל העניין האלוהי והמגמה העולמית, אם הייתה עומדת במקומה מדרגתה הראשונה, לא יכלו להתחבר אז כלל עם מגמתה העצמית. ואז היו חיה בגלות נוטלים להם דרך חול בין פנות להתקשר עם המגמה האלוהית של צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות. כלומר, אם המבוקש האלוהי מהמציאות, מהעולם, היה עומד במקומה במדרגה הראשונה, ואנחנו בתור אומה בקושי משיגים איזו סוגה חלושה מאור כהה של מאוויי חיינו בצורה מצומצמת, אז בכלל לא היינו יכולים להתקשר אל האור האלוהי. היה כאילו כל כך, היה כזה פער עצום בין התוכן האלוהי שאמור להופיע במציאות ובין מה שאנחנו משיגים מעצמנו. אז אין בזה שום קשר. אתם מבינים? הצינור, אז תראה, פה המשל של הצינור הוא כבר התשובה. אבל מה, אתן לכם משל, אנחנו מבינים שילד בן 5 לא יכול לשבת בשיעור הזה באורות, נכון? הוא יכול לשבת, אבל הוא לא יבין אף מילה. הוא פשוט ירדם, או ישתעמם, או יפריע. זאת אומרת, יש כזה פער בין המושגים שאנחנו מדברים עליהם פה, לבין עולם המושגים שלו. זה הדרך משל, נכון? הוא לא יכול לשבת גם בשיעור גמרא, הוא לא יכול פשוט. לא, זה לא חלק ממה שהוא מבין שתכליתו בחיים. כשהאומה היא בגלות ומרוסקת, ובכלל לא משיגה אפילו, היא לא מוצאת את נתיבותיה, והשגת מבוקשה הפנימית, הוא כל כך נתקטנה ההשגה הזאת. אם אור השם העניין האלוהי והמגמה האלוהית, אם היא הייתה עומד במקומה מדרגתה הראשונה, לא יוכלו להתחבר אז כלל עם מגמתה עצמית. עצמית הכוונה איפה שהיא נמצאת עכשיו. ואז היו חייה בגלות, נוטלים להם דרך חול, בין פנות להתקשר עם המגמה האלוהית של צור כל העלמים. צדיק בכל הדורות, אבל הוא צדיק בכל הדורות. אז מתקשרים אליו בכל הדורות. אם זה היה המצב, אי אפשר היה שום בכלל להתקשר. היה כזה פער, היינו נשרפים. אז מה היינו, איך היינו מתנהלים? בחיי חול, דרך חול. כי כשאין לך שום מפגש עם הקודש, אין לך שום יכולת להכיל אותו, הוא כל כך נשגב ועליון, אז העולם הוא מתנהל, אז עם ישראל הוא מתנהג בצורה חולית, חס ושלום, אם זה היה באופן הזה. ברור? במידה מסוימת לא יודע, צריך לחשוב על מה שאתה אומר. אני חושב שלא אלה הסיבות שמתנהלים בצורה חולית, יש סיבות יותר עמוקות. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא, או מה עשה הקדוש ברוך הוא יותר נכון? כשם שנתמעט האור הזורח בה לגבי תכונתה הפנימית, כן ירד האור האלוהי הכללי בעולם, והסיגוב של העניין האלוהי שהוא אור חיי העולמים איננו מבהיק אם באור קלוש כזה שהוא יכול להתאחד עם האור הזורח בנשמתן של ישראל. גם אחרי הירידה שגרמה הנפילה הגדולה שנפלה, עטרת תפארת ישראל משמיים ארץ. כלומר, ריבונו של עולם הוא צמצם כל כך את האור הכללי בעולם, כלומר, בהשגתנו, אנחנו משיגים את התכלית של המציאות בצורה גם כן עמומה. אנחנו משיגים את התכלית הלאומית בצורה עמומה, את האור האלוהי הכללי בעולם, והסיגוב של העניין האלוהי הוא לא מבהיק, הוא באור קלוש. אז יש לנו איזה מפגש, אז בן אדם הוא מוסר את הנפש שלו על על עבודת השם פרטית כזאת. אז זה מה שהוא מצליח להשיג עכשיו. הוא תקוע בשטייטל הגלותי, וזה נראה לו תכלית כל המציאות. לפעמים אני רואה מין כאלה תמונות, מתגעגעים לשטייטל הגלותי, עומד איזה אדם ככה עם טלית ומתבודד ביער. אתם מכירים את התמונות, ציורים כאלה, ולידו יש פרה אחת ושני בתים עם רעפים. מכירים את התמונות האלה? מה? את צריך לומר, ומתגעגעים לתקופת רבי נחמן והבעל שם טוב ורבי אלימלך מליזנס, גדולי החסידות. זה לאו דווקא חייב להיות לשם, אבל זה נפוץ יותר לשם. מכירים את התקופה הזאת? את צריך לומר את האמת בפה מלא, שאנחנו בכלל מתגעגעים לשם. בכלל לא. ממש לא. אנחנו מתגעגעים לדוד המלך, לשלמה המלך, ולענקי העולם ששרו בתוכנו בארץ, כשהופיעה הנבואה, והשכינה שרתה על כלל ישראל, בפוליטיקה ובמלחמה ובגבולותיה ובנורמליות שלה. וענקי העולם האלה, שהם באמת היו ענקים, זה היה מין כזה, זה זריקת אור כזאת, כמו שאתה נותן פולסים חשמליים לאדם שהוא עוד שנייה יש לו דום לב, אז אתה מציל אותו בגלות. אבל אנחנו לא מתגעגעים לפולסים חשמליים. זו תקופה שהופיעו בה הרבה הערות שבאמת עזרו לנו לנשום קצת, הצילו אותנו מכל ההשכלה וכל הקלקולים שהופיעו בתקופות ההן, אבל לא לשם אנחנו מתגעגעים, זה ברור? אנחנו מתגעגעים למשהו הרבה יותר גדול ושלם, לצינור הרבה יותר רחב מאשר עבודת השם הפרטית כזאת של אדם בשטייטל הגלותי. אנחנו מתגעגעים למשהו, המאוויים של האומה הם הרבה יותר רחבים. האור שאנחנו חפצים להופיע, התוכן האלוהי שאנחנו רוצים להשיג מהמציאות, מהריבונו שלנו רוצה מהמציאות, מהאנושות, מההוויה כולה, הוא צריך להיות הרבה יותר בהיר וגדול. אנחנו לא יכולים להאיר את חיינו עם כזה פנס כיס, אנחנו צריכים קור אטומי של הערה רוחנית. זה שיש לנו ריבונות בארץ, וראש ממשלה יהודי, ואנחנו בכלל יושבים פה, זה ברור שאנחנו הרבה יותר בריאים, הצינור גדל, אוויר עד ארץ ישראל מחכים, אין תורה כתורת ארץ ישראל, וזהב הארץ היא טוב, כתוב.
אבל פה מה שאנחנו לומדים פה עכשיו, הכל נמצא בגלות, כל התורת הסוד, כל
הדברים האלה? לא, ממש לא, הכל לא נוצר בגלות, אלא בגלל שעברנו כזה ריסוק, הרבה יותר קל לנו להבין את התלמוד הבבלי מאשר את הירושלמי, למרות שהירושלמי זה הערה הרבה יותר גדולה. אבל בגלל מדרגתנו, עם הדבר הזה יש לנו איזשהו קישור. וזה ילך והתפתח. אנחנו קמנו לתחייה, ולוקח לנו זמן להתאושש, ואנחנו יונקים מהמקורות שאנחנו יכולים לנוק. צריך לומר שהיום תורת הסוד, היא הולכת ומתפשטת יותר. תורת הרב קוק היא מתפשטת הרבה יותר מאשר בדורו, אין בכלל מה להשוות. אם יש עשרות אלפי לומדים שתורת הרב קוק ברצינות ובעמקות, ובימיו היו אולי שלושה אנשים שהבינו אותו, אני יודע כמה. מעטים, ממש יחידים, שהבינו על מה הוא מדבר בכלל. זה שהצינור מתרחב, אתה מבין? כי יש לנו בריאות. והשכינה חוזרת לציון, מעולה לעולה, כוחנו עולה, ואנחנו מבינים יותר גם דרך תורת הרב קוק את התכלית של כל המציאות, את התוכן האלוהי של כל היש, יותר ויותר, משיגים את רצון השם מהמציאות כולה, אתה מבין? בסדר? עניתי לך? לא ממש, אתה לא צודק. שם יש מסך ברזל שמפריד בינינו ובין אבינו שבשמיים, זה תומת ארץ העמים. יש סיפור כזה על החתם סופר שהוא שלח תשובה שלו לארץ, הוא אמר, אולי התשובה שלי יבינו אותה יותר טוב בארץ ישראל. הדברים יאירו שם יותר. זה ממש לא נכון. פה השמיים פתוחים. פה הקודש שופע. אוויר עד ארץ ישראל מחכים. יש לנו שייכות אל החוכמה. חוכמה הפנימית. חוכמה הרזית. זה קודש ששופע בקרבנו. אנחנו רק לא כל כך מבינים מה עובר עלינו. וזה ממש לא נכון. בסדר? מבחינה מציאותית. אז כתוב בספר חסד לאברהם שאדם עולה לארץ ומקבל נשמה חדשה. בלילה שהוא עולה לארץ, נשמה שלו של הגלותית עולה וחוזרת לו נשמה חדשה. ברור? זה, יש פער גדול בין יהודי ארץ ישראלי ליהודי בגלות מבחינה רוחנית. לפי תורת הסוד, עיין חסד לאברהם. ממש פער. בסדר? הוא אומר לעתיד לבוא, הגויים הם יתעלו למדרגת יהודי אדר בחוץ לארץ. ויהודי אדר בחוץ לארץ הוא יתעלה למדרגת יהודי אדר בארץ. ויהודי אדר בארץ הוא יתעלה למדרגת כהן. ואו, זה... אתה מבין שיש ממש פער.
יש הסבר אולי לתופעה שהרבה חוזרים משולה דווקא
שהם יוצאים בחוץ לארץ? כן, זה נקרא משבר. נקרא משבר. לא יודע, אבל אני רוצה לסיים את הפסקה, אז תשאלו אותי אחרי השיעור. אבל אני לא חושב שזה דווקא, יש הרבה יהודים שחוזרים בתשובה גם בארץ. אני בדקתי את זה. בדקתי את זה במכון מאיר. זה לא סגולה. טוב, אבל זה פחות קשור לשיעור שלנו. יש לזה הסבר, אז אחרי השיעור תבוא אני אגיד לך. אז הוא אומר פה ככה, כן ירד האור האלוהי הכללי בעולם, והסיגוב של העניין האלוהי שהוא אור חי העולמים איננו מביא כי אם באור קלוש כזה, שיוכל להתאחד עם האור הזורח בנשמתן של ישראל. אז הצינור יצטמצם, ואנחנו יכולים לנוק. אנחנו מבינים את התכלית האלוהית מהמציאות בצורה מאוד מצומצמת, כמו שאנחנו מבינים את התכלית הלאומית שלנו, תכלית ישראל, של האומה, גם אחרי הירידה שגרמה הנפילה הגדולה, שנפלה עטרת תפארת ישראל משמיים ארץ. זה ביטוי ממגילת איכה, כן? עטרת תפארת נפלה משמיים ארץ. זה מבטא את המדרגה הרוחנית העליונה של האומה הישראלית, שהיא נפלה מן השמיים אל הארץ, ממש. להיות פה עם צינור מאוד דק, במקום לשבת ככה... במקומה הראוי, ובהיות העניין האלוהי הכללי בתור אור העולם עומד במעמד כזה, שוב העניינים הולכים ומתחברים, והמגמה של מציאות האומה ברוח קודשה הפנימי והמגמה הכללית האלוהית הגדולה של ההוויה כולה יכולות הן להתאחד כאחד. כלומר, העניין האלוהי פה מהמציאות, תכלית המציאות, תכלית היש, מה שהרב קרא לו פה רז דעת עליון, המבוקש של כל ההוויה כולה, הוא מאוד הצטמצם. אנחנו לא משיגים את ההוויה רז דעת עליון, אין לנו דעת עליון בכלל בגלות, אין לנו מבוקש של ההוויה כולה בכלל, אלא יש לנו משהו מצומצם כזה. אז זה הצטמצם, אז זה עומד במעמד כזה שאנחנו יכולים להשיג משהו, והמגמה של מציאות האומה ברוח קודשה הפנימי והמגמה הכללית האלולית הגדולה של ההוויה כולה יכולות הן להתאחד כאחד, יכולים להשיג, לחיות את זה, וממילא הן מתחברות ביחד בעצמן ובנשמותיהן של ישראל בפרט ובנשמת כללות האומה בכלל כלומר אין ניתוק כמו שהיה יכול להיות ופער, והיינו נופלים לחיי חול, אלא פשוט המושגים אצלנו הצטמצמו, השאיפה של האומה היא ביחד עם השאיפה האלוהית, שתיהן מופיעות בצורה מצומצמת, אבל והן מוכנות יחד לעלות בישועת גוי ואלוהיו. אני והוא או שיענה, מה שאנחנו אומרים בסוכות, אני והוא, אני זה האומה, והוא זה האור האלוהי השורה במציאות, שניהם צריכים ישועה. מה זה אני והוא או שיענה? איך הקדוש ברוך הוא צריך ישועה? תשובה, האור האלוהי שמופיע במציאות בהשגתנו הוא חייב ישועה. כי הוא מופיע על ידינו בצורה מצומצמת, שראוי לו להופיע בצורה הרבה יותר גדולה ובהירה, בצינור הרבה יותר רחב, יותר בהיר, יותר מובנה, יותר עמוק, יותר אמיתי, וכל זה בא ביחד עם ישועת האומה הישראלית. יוצא שתשועת האומה היא גם תשועת האור האלוהי במציאות. בסדר? ברור הנקודה הזאת? אני אראה לכם קצת מקורות לדבר הזה שראיתי בפירוש של הרב אבינר. איפה זה נמצא? רק על הנקודה הזאת של אני והוא, שזה עוד כתוב ככה. במסילת ישרים כתוב, אי אפשר לכבוד העליון להתרבות, שזה אור השם, אלא בגאולתן של ישראל ובריבוי כבודם. זה קשור קצת למונח ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. השכינתה זה פה הערה שבאומה הישראלית, וקודשה בריחו זה האור ההווייתי. ואנחנו גם, והוא הזה הוא צריך ישועה, שזה תלוי בזה באמת. ישועת, זה בספר אורות, בעמוד למד ח' מובא ככה, ישועתן של ישראל תמיד היא ישועת השם, וכאשר פדית ממצרים גוי ואלוהיו, בגלל שריבונו של עולם הוא מופיע באומה, כשאנחנו עוברים ישועה, גם האור האלוהי שמופיע במציאות הוא גדל וכו'. כתוב בשמות רבה תתוו י"ב, כתוב לי ולכם היא הגאולה, כביכול אני נבדתי עמכם. זה אגב פשט הביטוי שאומרים כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם. שכינת בגלות, הכוונה זה האור האלוהי במציאות שמופיע בצורה מצומצמת, בצורה דקה, בסדר? בצורה חלושה, עמומה. טוב, זהו, זה המקורות שרציתי להביא. טוב, חזקים וברוכים תהיו, אני מקווה שהפסקה הזאת פרועה, היא מאוד עמוקה וקשה, אבל אני חושב שהצלחנו להסביר אותה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.